מסכת יבמות, פרק שביעי, משנה א', אלמנה לכהן גדול, גרושה וחלוצה לכהן הדיות, הכניסה לו עבדי מלוג ועבדי צון ברזל, עבדי מלוג לא יאכלו בתרומה, עבדי צון ברזל יאכלו. נזכיר את ההבדל בין עבדי מלוג לעבדי צון ברזל, או נכסי מלוג. נכסי מלוג זה נכסים שהאישה כשהיא מתחתנת היא מביאה איתה, הבעל יכול להשתמש בנכסים האלה וליהנות מפירותיהם, אבל כאשר אם תיפרד החבילה, הנכסים יחזרו אל האישה. עבדי צון ברזל זה עבדים או נכסים שהם נכנסים עם האישה, אבל הם הופכים להיות של האיש. ולכן, אם יש כאן נישואים של פסולים, כן? אלמנה שהיא תחתה עם כהן גדול, או גרושה וחלוצה עם כהן הדיות, שהדין הוא שהוא לא מאכיל אותה בתרומה, אז עבדי מלוג שהם בעצם נשארים שלה, לא יאכלו בתרומה, כי העבדים האלה, אם זה היה נישואים רגילים, הם היו אוכלים בתרומה מכוחה. כיוון שהיא אוכלת בתרומה, גם עבדיה אוכלים בתרומה. אבל אם זה עבדי צון ברזל, יאכלו. למה? כי הם אוכלים מכוח האיש, כי הם הופכים להיות נכסים של האיש. ואלו הן עבדי מלוג. אם מתו, מתו לה. ואם הותירו, הותירו לה. אבל פי שהוא חייב במזונותיהן, הרי אלו לא יאכלו בתרומה. זה הגדרה של עבדי מלוג, שהאחריות שלהם, כלומר, בסופו של דבר, מי צריך לדאוג לזה שהם יהיו קיימים? לא הוא, אלא היא. אם מתו, מתו לה, היא מפסידה אותם. אם תתפרד החבילה והעבד הזה ימות בינתיים, לא יהיה מי שיפצה אותה. ואם הותירו, הותירו לה, אם העבד הזה יהיה יותר משובח, הבעל לא יוכל לדרוש ניקוי הוצאות על זה. אף על פי שהוא חייב במזונותיהן, למה שהוא חייב במזונותיהן? כי פירותיהם הוא מקבל, כלומר הוא יכול להשתמש בהם. אז כנגד זה הוא גם צריך לפרנס אותם. למרות שהוא חייב במזונותיהם, הוא לא חייב באחריותן, ולכן הרי אלו לא יאכלו בתרומה, כי מוכח שהם עבדים שלה. ואלו הן עבדי צון ברזל, אם מתו, מתו לא, ואם הותירו, הותירו לא. כלומר, אם הם מתו, הוא היחיד שמפסיד מהסיפור, ואם הם הותירו, הוא זה שמרוויח. הועיל והוא חייב באחריותן, הרי אלו יאכלו בתרומה. כלומר, הועיל והם בעצם נקנו לו, אז הם אוכלים בתרומה כי הם אוכלים מכוחו. משנה ב', בת ישראל שניסית לכהן והכניסה לו עבדים, בין עבדי מלוג, בין עבדי צון ברזל, הרי אלו יאכלו בתרומה. כאן מדובר על נישואין רגילים, שבת ישראל הייתה כשרה והיא ניסית לכהן, אז שני הסוגי עבדים אוכלים בתרומה. עבדי מלוג מכוחה, עבדי צון ברזל מכוחו. ובת כהן שניסית לישראל, והכניסה לו עבדי מלוג ועבדי צון ברזל, הרי אלו לא יאכלו בתרומה. כלומר, שני סוגי עבדים לא אוכלים בתרומה. כי גם הוא הישראל לא אוכל, וגם היא כבר לא יכולה לאכול. משנה ג', בת ישראל שניסית לכהן ומת. אז אם נעצור כאן את הסיפור, אם הוא מת ואין לה, ואין בנים, אז היא חוזרת לבית אביה. אז היא לא יכולה לאכול, לא היא ולא עבדיה בתרומה. אבל כאן מדובר שהוא מת והיא ניחה מעוברת, כלומר היא עכשיו בהיריון. לא יאכלו עבדיה בתרומה מפני חלקו של עובר. כלומר, המשנה כאן מדברת על עבדי צון ברזל בדווקא. למה? כי עבדי צון ברזל הם בעצם אוכלים בתרומה מכוח הבעל. עכשיו הבעל מת, אבל האישה עדיין אוכלת בתרומה. כיוון שהיא בהיריון, היא יכולה עדיין לאכול בתרומה. ולכן עבדי מלוג שלה יכולים גם לאכול בתרומה. אבל עבדי צון ברזל לא יכולים. למה? כי הם לא אוכלים מכוח האישה, אלא מכוח העובר. ואומר כאן רבי יוסי, כן, מפני חלקו של עובר, שהעובר פוסל ואינו מאכיל, דברי רבי יוסי. אומר רבי יוסי, כאשר מדובר בעובר, הוא לא יכול להאכיל בתרומה. כלומר, האישה יכולה לאכול בתרומה כי היא אוכלת מכוח הנישואין. והנישואין עדיין תקפים כביכול בגלל העובר. ולכן היא ועבדיה עבדי מלוג אוכלים. אבל עבדי צון ברזל שהם אוכלים מכוח הבעל או יורשיו, שזה העובר, הם לא יכולים לאכול כי יש כלל, אומר רבי יוסי, שהעובר לא מאכיל בתרומה. רבי יוסי כאן אומר, העובר פוסל ואינו מאכיל. מה זה פוסל? זה אומר שאם זה היה מקרה הפוך, שזה היה בת כהן לישראל, והיה כאן תינוק, אז הם לא היו יכולים לאכול בתרומה מכוח האישה, כיוון שהעובר פוסל אותם מלאכול בתרומה. כלומר, העובר הוא רק לרעת מי שמנסה לאכול תרומה. הוא פוסל אותו מלאכול בתרומה במקרה של בת כהן לישראל, ואינו מאכיל במקרה של בת ישראל לכהן. אמרו לו, כן, עונים לו חכמים, מאחר שעדת לנו על בת ישראל לכהן, אף בת כהן לכהן ומת והיא ניחה מעוברת, לא יוכלו עבדיה בתרומה מפני חלקו של עובר. כלומר, אומרים חכמים, יצא מכאן משהו קצת מגוחך. יוצא מכאן שבת כהן שהתחתנה עם כהן, שמכל כיוון היא אמורה לאכול תרומה, אבל יוצא כאן שעבדי צון ברזל לא יאכלו בתרומה. למה? כי אתה רוצה להגיד שעבדי צון ברזל לא אוכלים רק מכוח העובר. עכשיו, עובר אתה אומר לא מאכיל. יוצא שגם האישה היא כהנת, גם הבעל כהן, ולמרות זאת העבדים לא יכולים לאכול בתרומה. הגמרא מסבירה קצת אחרת את התימה של חכמים, ופחות בפשט המשנה. משנה ד' העובר והיוון והאירוסין והחרש ובין 9 שנים ויום אחד פוסלים ולא מאכילים. כאן מדובר על בעילה של אחד האנשים האלה, או אירוסין זה לא בעילה. אז הם פוסלים מלאכול תרומה, כלומר אם מדובר שהאישה הייתה בת כהן, היא כבר לא יכולה לאכול בתרומה ולא מאכילים, כלומר אם הם כהנים הם עדיין לא יכולים, עדיין האישה לא יכולה לאכול בתרומה. עובר זה מה שהסברנו עכשיו. היוום, זה אומר שאם היוום היה כהן והמתייבמת היא בת ישראל, אז, ומדובר שהוא לא בעל עדיין אלא היא רק שומרת יוום, לא, זה עדיין לא מספיק בשביל להאכיל אותה בתרומה. וכן הפוך, אם הוא היה ישראל והיא הייתה בת כהן, כיוון שהיא יבמה, היא כבר פסולה מן הכהונה, זה פוסלים ולא מאכילים, זה לרעתה. האירוסין, כן, בת ישראל שהתארסה עם כהן, עדיין לא יכולה לאכול בתרומה, אבל אם היא הייתה בת כהן לישראל, היא כבר לא יכולה לאכול בתרומה. והחרש, מי שהתקדשה לחרש, כאן מדובר על חרש שאינו מדבר ואינו שומע, הוא לא לגמרי לגמרי כמו שוטה, יש לנו עניין שיהיה לו חיים נורמטיביים, ולכן קידושיו מדרבנן, ולכן, ולכן אם הוא היה כהן הוא לא מאכיל בתרומה, ואם היא כהנת היא לא יכולה להמשיך לאכול בתרומה. ובין 9 שנים ויום אחד, שבין 9 שנים ויום אחד בעילתו בעילה, ואם הוא בא על אישה, הוא פסל אותה מדין זונה, ומצד שני אם הוא היה כהן, הוא לא מאכיל אותה בתרומה. ממשיכה המשנה. ספק הוא בין 9 שנים ויום אחד, ספק שאינו. ספק הביא 2 שערות, ספק שלא הביא. נגמר המשפט. הכוונה, גם כאשר זה ספק, היא לא יכולה לאכול בתרומה מאותו ספק. אז בין 9 שנים ויום אחד, זה בעצם, אם הוא ספק בין 9 שנים ויום אחד, זה בעצם דומה לספק של הביא 2 שערות, שזה ההגדרה של בוגר. נפל הבית עליו ועל בת אחיו, ואין ידוע איזה מת ראשון, צרתה חולצת ולא מתייבמת. אז זה משפט קצר שמכיל בתוכו מקרה נרחב יותר. אדם שנשא את בת אחיו, כן, את אחייניתו, וזה יהיה חשוב להמשך הסיפור, ואז, ויש לו דרך אגב, יש לו עוד אישה. אז הוא נשוי, כן, יש 2 אחים, אחד מהם נשוי לבת של אחיו, וגם נשוי לעוד מישהי זרה. ואז האח הזה מת יחד עם בת אחיו, נפל הבית על שניהם, אנחנו לא יודעים מי מת ראשון. הדין הוא צרתה, בעצם זאת ששרדה, היא באה להתייבם, חולצת ולא מתייבמת. למה? כי יש לנו ספק מי מת ראשון. אם האח מת ראשון, אז בעצם היה לנו שנייה אחת שבו גם בת אחיו, סליחה, שגם הבת, כן, הבת של האח שנותר, היא גם כן נפלה לפניו לאיבום, כמובן שאין מה לייבם את ביתו, ולכן לא רק שאותה לא צריך לייבם, אמרנו יש לנו דין פותרות צרותיהם, גם את האישה הזרה לא צריך לייבם, ולכן אין כאן שום דין ייבום. אבל אם האישה, אם הבת, כן, בת אחיו מתה ראשונה, ורק אז מת האיש, זה אומר שרק האישה הזרה נפלה לייבום, ובוודאי שיש כאן ייבום. ולכן הדין הוא חולצת ולא מתייבמת, כי הצרה הזאת היא ספק תאונה ייבום, ספק אשת אחיו, ולכן חולצת ולא מתייבמת. משנה ה' האונס והמפתה והשוטה לא פוסלים ולא מאכילים. כלומר, אדם שאנס, אדם שפיתה בת כהן למשל, לא פסל אותה מלאכול בתרומה. אם הוא היה כהן והיא הייתה ישראל, לא זיכה אותה לאכול בתרומה. וגם שוטה שאין בעילתו שום דבר, כל המעשיו לא נחשבים, ולכן גם הם לא פוסלים, גם הוא לא פוסל ולא מאכיל. ואם אינם ראויים לבוא בישראל, הרי אלו פוסלים. אם מדובר שאחד מהם היה ממזר, או פסול לבוא בקהל, אז כן, אז הוא פסל אותה מלאכול בתרומה. כיצד? ישראל שבאה על בת כהן, תאכל בתרומה. העיברה לא תאכל בתרומה. למה? כי למדנו בתחילת הפרק שהעובר פוסל. אז אם יש עובר, זה לא הבעילה פסלה, זה העובר פסל. נחתך העובר במאה, תאכל. אם העובר הזה לא יצא לפועל, אז העובר הזה כבר לא נחשב, והיא יכולה לאכול. כהן שבא על בת ישראל, לא תאכל בתרומה, הוא לא מזכה אותה לאכול בתרומה. בא עליה הכוונה עוד פעם, באונס או בפיתוי. עברה, לא תאכל. למה? כי למדנו שהעובר פוסל ואינו מאכיל. אז מה לעשות? העובר הזה לא עוזר לה לאכול. ילדה תאכל. למה? כי אנחנו יודעים שיילוד הוא מאכיל בתרומה. העובר לא מאכיל בתרומה, אבל הילוד כן מאכיל. נמצא כוחו של בן גדול משל אב. כלומר, מה שהאבא עשה, האונס או הפיתוי, לא זיקה את האישה לאכול בתרומה, אבל הבן שנולד זיקה. העבד פוסל משום ביאה ואינו פוסל משום זרע. המשנה תסביר מה זה אומר. כיצד? בת ישראל לכהן, בת כהן לישראל וילדה הימנו בן. אז מתחיל הסיפור, או בת ישראל לכהן, בת כהן לישראל וילדה בן, והלך הבן ונכבש על השפחה. נכבש מסבירים שזה לשון גנאי לבעל השפחה. הבן של הבת כהן או הכהן הזה הלך ובא על שפחה וילדה הימנו בן. עכשיו לנו יש כלל, כן אומרת המשנה, הרי זה עבד. כי יש לנו דין שביוחסין, אם מדובר בגויה או בשפחה, הולכים אחר האמא והאבא איננו רלוונטי. ולכן הבן הזה הוא עבד והוא לא מתייחס לאבא שלו. הייתה אם אביו בת ישראל לכהן לא תאכל בתרומה. בת כהן לישראל תאכל בתרומה. אז נחזור רגע לתחילת המשנה. העבד פוסל משום ביה, זאת אומרת שאם העבד בא על בת כהן, פסל אותה. כי אמרנו לפני רגע שאם היה אחד מן הפסולין, אז הוא פוסל. גם אם זה היה באונס או בפיתוי. ואינו פוסל משום זרע, כוונה שאם מדובר כאן על בת כהן שהתחתנה עם ישראל, והזרע היחיד זה העבד הזה, כמו בסיפור שלנו, כן, בת כהן התחתנה עם ישראל, נולד להם בן, הבן הזה, שהוא ישראל, הלך ובא על שפחה, ונולד מזה בן, ואז מת הבן, מת הסבא, רק האישה, רק הסבתא נשארה והנכד העבד הזה. העבד הזה לא מאכיל את הסבתא שלו בתרומה, הוא לא נחשב שיש כאן, העבד הזה לא פוסל את הסבתא שלו מלאכול בתרומה, כי העבד הזה לא נחשב זרע, ולכן הסבתא חוזרת לבית אביה ויכולה לאכול בתרומה. וכן להפך. אם הסבתא הייתה ישראל, ישראלית, והתחתנה עם כהן, הבן שלהם, הכהן, הלך ושכב עם שפחה, השפחה הזאת ילדה בן, ואז כולם מתו חוץ מהסבתא והעבד, הסבתא הזאת לא נחשבת קשורה לבעלה הכהן, והיא לא יכולה להמשיך לאכול תרומה, למרות שיש צאצא, כי הצאצא הזה הוא עבד, ועבד לא מתייחס אחר אביו. כן, זה מה שכתוב כאן, הייתה אם אביו, בת ישראל לכהן, לא יכולה לאכול בתרומה, לא יכולה להמשיך לאכול, כי העבד הזה לא זרע. בת כהן לישראל, תאכל בתרומה, העבד הזה לא פוסל אותה מלחזור לבית אביה. ממזר פוסל ומאכיל, ממזר לעומת זאת הוא נחשב זרע לכל דבר. כיצד? בת ישראל לכהן ובת כהן לישראל, וילדה הימנו בת, והלכה הבת וניסית לעבד או לגוי. וילדה הימנו בן. עכשיו אנחנו מדברים על ממזר, מה אתם אומרים לנו כאן, ניסית לעבד או לגוי? זה למן דאמר שנישואין של לעבד או לגוי, בת ישראל שנבעלה לעבד או לגוי, הולד ממזר, ואין הלכה ככה. אבל לצורך העניין היא נישאה לעבד או לגוי, וילדה הימנו בן, הרי זה ממזר. הייתה אם אמו בת ישראל לכהן, תאכל בתרומה, בת כהן ישראל לא תאכל בתרומה. כלומר, אם אם אמו היא בת ישראל שהתחתנה עם כהן, הצאצא הזה תוקע אותה להיות, כן, במקרה הזה זה טוב, ממשיך את הקשר שלה לבעלה הכהן המנוח, שמת בינתיים, כן? והנכד של הממזר מזכה אותה להמשיך לאכול בתרומה. ואם הייתה בת כהן לישראל, הנכד של הממזר מונע ממנה לחזור לבית אביה. משנה ו', כהן גדול פעמים שהוא פוסל. כן, אז זה משנה מעניינת שנותנת דוגמה למקרה שבו כהן גדול פוסל מישהו מלאכול בתרומה. כיצד? בת כהן לישראל וילדה הימנו בת. כן, הבת הזאת היא בת ישראל. והלכה הבת וניסית הכהן. אז עכשיו היא נשואה לכהן. וילדה הימנו בן. הרי זה ראוי להיות כהן גדול, נכון? כי אבא שלו כהן. מה זה משנה שאימא שלו היא בת ישראל? כן, הרי זה ראוי להיות כהן גדול עומד ומשמש על גבי המזבח. מאכיל את אמו ופוסל את אם אמו. כלומר, אם עכשיו מתו כולם, חוץ מהכהן הקטן הזה, הכהן הגדול הקטן הזה, והסבתא, למשל, אז הסבתא לא יכולה להמשיך לאכול תרומה, כי היא תקועה אצל בעלה הישראל, הסבא של הכהן הגדול הזה. ואם אמא שלו קיימת ואבא שלו נפטר, אז אמא שלו יכולה להמשיך לאכול תרומה, למרות שהיא בת ישראל, כיוון שהוא קיים. עכשיו, אין כאן באמת חידוש במקרה הזה, זה רק מקצין איזשהו רעיון שבו כהן, אפילו כהן גדול עומד ומשמש, גרם לאמא שלו לאכול בתרומה, ובאותה הזדמנות לסבתא שלו לא לאכול בתרומה. אומרת המשנה, וזאת אומרת, לא כיווני כהן גדול שהוא פוסלני מן התרומה. זה כנראה חצי מתוך פתגם. כנראה שהסבתא הזאת הייתה פולניה, וכשהיא הייתה רוצה לשבח איזה ילד או לברך אותו שיגדל ויצמח ויהיה חשוב, אז היא הייתה אומרת, יהיה רצון שתהיה כמו, לא כיווני כהן גדול שהוא פוסלני מן התרומה. כלומר, אל תהיה כמו בני, הכוונה כאן בן ביתי, כלומר נכדי, אתה, הלוואי שתהיה צדיק כמו כהן גדול, אבל אל תהיה כמו כהן גדול הנכד שלי, שעם כל זה שהוא כהן גדול הוא פוסל אותי מלאכול מן התרומה. עד כאן.